נמצאים בתשעה באב תשע"ז בשלהי הצום, וקולו של משיח עדיין אנחנו לא כל כך שומעים, ועדיין יש תקווה. אני רוצה לומר משהו לא בסדר.
לא, זה בסדר.
ועדיין אנחנו מתפללים ומקווים ומצפים ומייחלים לשמוע קול שופרו של משיח, כמו שבבוקר, היה אתמול, כמו בשיעור של אתמול, פתחנו שיר של אזכור ירושלים אל חיינו. אולי כדאי ככה בסוף השיעור הזה לזכור או להזכיר, לשיר את אני מאמין. כי צריכים הרבה אמונה. הרבה אמונה בביאת המשיח, ואף על פי שהתמהמה. אני רוצה יחד איתכם לעיין במה שאנחנו נקרא בהפטרה של שבת, שבת הקרובה, נחמו נחמו עמי, דברי ישעיה בפרק מ'. אבל לפני כן אני רוצה, מול השאלות שעלו כאן לפני שהתחלנו את השיעור על קמצא, בר קמצא וכל הדיון שמה שמביאה הגמרא בגיטין, מה קורה פה? נביאים היו להם בישראל. אנחנו יושבים פה היום תשע"ז ואנחנו אומרים, שמע, זה ככה והוא ככה, והיו צריכים לעשות ככה, והבן אדם מה הוא כזה, והבן אדם מה הוא אחר, כבר ידוע. מה שהגמרא אומרת, שבא מנשה אל רב אשי בחלום ואמר לו שאם היה חי בדור של מנשה, רב אשי הצדיק הגדול היה מרים את שולי שמלתו ורץ לעבודה זרה. כלומר, זה לא רק לבחון את הדברים בהיבט שלנו בעיניים המודרניות שלנו, אלא צריכים לראות את התמונה כפי שהיא מתאימה לאותה תקופה. רק כשאנחנו מבינים באופן הזה, אולי אנחנו נוכל ליישם את המסקנות בעצם הדור שלנו. כי אם אתה מנסה להשוות מצבים שהיו בימי החורבן לימינו, אז המסקנות אולי יש בהם משהו, אבל בפועל הם לא מסתדרים. היום מצור זה דבר קצת קשה לעשות, אפשרי אולי, אבל מדינה לא חיה על מה שיש בסופר. יש כל מיני דרכים, כמו שהיה בירושלים של אז. 21 שנים הייתה ירושלים יכולה להישאר במצור. הצבא שהיה בחוץ יכול היה למות מזמן בגלל חוסר במקורות חיים, אם זה מים, אם זה אוכל. בירושלים לא הייתה בעיה. כלומר, נקודה להתבונן מה כן הבעיה. אני רוצה יחד איתכם קודם כל לעיין בספר יחזקאל. הנביא אשר נמצא בגלות בבל, הוא מתנבא על נהר כבר, ולסיים בדברי ישעיה, נחמו נחמו עמי. ואני רוצה לשאול אתכם שאלה, ובואו ונהיה ככה קצת יותר חושבים. יצא לכם פעם לנסות לשכנע מישהו במשהו? יצא לכם? לא שמעתי.
כן.
יצא.
כן, בוודאי.
מה אתם אומרים?
לא תמיד מצליח.
לא תמיד מצליח.
כן.
יצא לכם שמישהו ניסה לשכנע אתכם במשהו?
כן.
ו? כמעט אף פעם לא מצליח.
לא, אותו דבר.
כן, כלומר, יש מציאות שגם בדברים שאולי הם אמיתיים, אתה לא מוכן להשתכנע. יש משהו בטבע האנושי שקשה לבן אדם לקבל. אלה עובדות חיים של יום יום שלנו כאן בתשע"ז. ומגיעים לדיבורים, ומגיעים לצעקות, ומגיעים לכל מיני דברים, ואפילו יותר מתלהמים. אתה לא מוכן לבד לשמוע אותך. כל שכן, בעל אחת כמה וכמה, שמישהו מנסה לשכנע אותך שאתה לא בסדר. שם זה, הוא הולך על מדרון חלק.
יש היגיון, ואתה לא צריך להיות חוזר.
רגע, נכון, יש היגיון. אמת, אמת, יש היגיון, יש לי היגיון, אני ככה. כן, אני חושב ככה, תשכנע, אתה לא משתכנע.
קורא עצמנים.
הוא יעשה לך מופתים ואותות ויוכיח לך שחור על גבי לבן ואדום על גבי כחול וכל ההוכחות שהוא יכול, ואתה לא תקשיב, אתה לא תשמע. זה המצב שאנחנו פוגשים אצל הנביא ישעיה, אחר כך אצל ירמיה, ואנחנו רואים דברים מאוד מעניינים אצל יחזקאל. הקדוש ברוך הוא מדבר על יחזקאל, ואני רוצה לקרוא לכם כמה וכמה פסוקים מכמה פרקים, מאוד מעניין, ושואל שאלה גדולה מאוד. אבל נתחיל בפרק ב', בפרק ב' בפסוק א', בנביא יחזקאל, אומר הנביא, ויאמר אליי, בן אדם, עמוד על רגליך ואדבר אותך. כבר אמרנו שסימן, שמישהו לא יודע באיזה ספר, הפרק בנביא, וכתוב בן אדם, בן אדם זה יחזקאל. הוא הנביא היחידי שהקדוש ברוך הוא קורא לו כל הזמן בן אדם.
גלגול, נכון?
מה?
הוא היה קשור לאדם הראשון, נכון?
לא ניגע לזה עכשיו לביאור שלו, זה קוד. כן, אתה רואה בן אדם זה יחזקאל. פסוק ב', ותבוא בי רוח כאשר דיבר אליי ותעמידני על רגליי. וישמע את מדבר אליי. מי דבר אליי? כלומר, בחור, הוא שומע נבואה, עמוד, והרוח מעמידה אותו. עכשיו שימו לב איזה יופי. אומר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, ויאמר אליי בן אדם, שולח אני אותך אל בני ישראל, אל גויים המורדים, אשר מרדו בי המה ואבותם, פשעו בי עד עצם היום הזה. והבנים, קשי פנים וחזקי לב, אני שולח אותך עליהם, ואמרת עליהם כה אמר אדוני אלוהים. והמה, אם ישמעו ואם יחדלו, כי בית מרי המה, וידעו כי נביא היה בתוכם. תראו את יופי, הקדוש ברוך הוא אומר לו, שמע, אני שולח אותך לדבר, כן, אבל תדע, הם קשים, הם לא רוצים לשמוע, הם מורדים, ואתה תדבר. למה? אף אחד לא יקשיב. אני אבוא ואנסה לשכנע ואני אדבר ואני אסביר. אין תועלת. למה? אתם מכירים את הקטע הזה? אמרתי לכם. מכירים את הקטע של אמרתי לכם? הוא אומר לו, וידעו כי נביא היה בתוכם, אני אמרתי. מעניין. הקדוש ברוך הוא שולח נביא אל עם שמראש מה? לא ישמע. ממשיכים ומדלגים לפרק הבא, זה רק דוגמאות. בפרק ג' אומר הלאה, הקדוש ברוך הוא לנביא יחזקאל, ואתה בן אדם, הנה נתנו עליך אבותים ועשרוך בהם, ולא תצא בתוכם, ולשונך אדביק את חיקיך ונעלמת, ולא תהיה להם לאיש מוכיח כי בית מרי המה. ובדברי אותך אפתח את פיך ואמרת עליהם כה אמר אדוני אלוהים השומע ישמע, והחדל יחדל כי בית מרי המה. כלומר, לא רק שאתה הולך לדבר אל קירות, הם גם יקחו אותך, יכבלו אותך, אני אגרום לך שתהיה אילם, כשהם ישאלו לא תדע מה לדבר, ורק כשאני ארצה שתאמר את דבריי, רק אז תוכל לדבר. למה? כי חבל על הזמן, הם לא מקשיבים. מי צריך? ממשיכים הלאה לפרק ז'. בפרק ז', אומר הקדוש ברוך הוא לנביא יחזקאל, איפה הפסוק הזה? כן. אומר הקדוש ברוך הוא, הובה על הובה, תבוא ושמועה אל שמועה תהיה, וביקשו חזון מנביא, ותורה תובד מכהן, ועיצה מזקנים. כלומר, יהיה שלב שגם אם יחפשו וירצו, כבר לא יהיה. כשמתבונים על הדברים האלה, וזה ככה עוד כמה וכמה מקומות, בספר יחזקאל, אותו דבר אנחנו מוצאים בירמיה. ירמיה הנביא הולך ומתנבא, וזה נופל על אוזניים אטומות. מה הסיבה? מה מביא עם שלם להיות תחת הכותרת בני מרי? מה מביא עם להיות במצב שעומד מולו נביא וכהן, במקרה של ירמיה למשל, והם יודעים שהוא כהן, ויודעים שהוא מענתות, ויודעים שהוא נביא, כלומר הדבר מתברר שהוא נביא, וזה לא מזיז לאף אחד. כל קורה במדבר. אמרת, האם הקדוש ברוך הוא שולח נביאים כדי להגיד אחר כך לעם ישראל, אמרתי לכם? זאת הנקודה. איזה התראה? לא שומע בכלל. התראה מתי אני רוצה? כשמישהו רוצה לשמוע. לא, אז אני אעשה התראה, בסדר. אבל מה, בשביל להגיד, אמרתי לכם, היה נביא ולא שמעתם? מה הרעיון? ובנוסף, הנביאים הללו, ירמיה בפרט, העם לא שתק להם, העם עיקה אותם, העם ביזה אותם, העם יחיב להם. יחזקאל נמצא בגלות, מה יש בה לעשות? הוא מדבר כבר על הבית הבא בתור. אבל, מה מטרת השליחות? מה מטרת הייעוד? נראה לי, שאם אנחנו עוברים לנביא ישעיה, בפרק מ', אולי נוכל מעט להבין מדוע הקדוש ברוך הוא פעל באופן הזה, שהוא אומר לנביא מראש, שאיך אומרים החבר'ה, ביני ובינך, עזור, לך רק בשביל לעשות וי. לך, אני שלחתי אותך, תלך, תגיד, אני אסמן וי, אמרתי, ממשיכים הלאה. יש בידוע, באופן כללי, בלי לרדת לפרטים, יש הנהגות של הקדוש ברוך הוא בעולם. והנהגותיו של הקדוש ברוך הוא בעולם באות לידי ביטוי באופנים שונים. אנחנו בתשעה באב, אנחנו נגיד שמידת הדין גברה, כמו שראינו אתמול במדרש, גזרה היא מלפניי, וזהו. וזה מה שיש. מה קדם לגזרה? הרבה דברים. פעם ישיבה על כיסא דין, פעם ישיבה על כיסא רחמים, אבל בסופו של דבר, מידת הדין הכריע. כאשר אנחנו מדברים על נבואות נחמה, אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא עבר מכיסא דין לכיסא רחמים. כלומר, הנהגה אחרת של הקדוש ברוך הוא. אנחנו עכשיו פה, כאן בבית הכנסת, אוטוטו, צום תשעה באב מסתיים, ואנחנו שואלים את עצמנו, רגע, הקדוש ברוך הוא עכשיו יושב על כיסא דין או על כיסא רחמים?
על כיסא
דין. דין. למה? למה? כי הכי פשוט לנו להגיד, עוד לא נבנה המקדש, אז זה כיסא דין. זה מה שאתה מתכוון?
אני חושב שכל הזמן הוא בכיסא רחמים.
ואתה אומר, אנחנו כל הזמן בכיסא רחמים. כן, לא בישיבה ולא בחברה שמוציאה מצות, כיסא רחמים, כן? אלא, אתה אומר, הקדוש ברוך הוא יושב בכיסא רחמים כל הזמן.
טוב. רק אנחנו ככה רואים שיש הבדל, אבל אם הייתי מת, כל הזמן הוא בכיסא רחמים.
ובחורבן הבית?
אותו דבר.
כיסא רחמים.
כיסא רחמים, כי זה אי אפשר להמשיך ככה. הוא אומר לכל הנביאים שאני לא רוצה כל הקרבנות בגלל שאין טעם בזה, שעושים זנות, עושים כל מיני בגידה, ואחר כך אתם באים להביא איזה קרבן, בשביל מה?
אז זה רחמים או דין?
זה רחמים לשבור הכל. ולשלוח החוץ
אני אשאל אותך, אני אשאל אותך.
לשלוח את ברקם צורק.
אני אשאל אותך, אני אשאל אותך. לגרש יהודים...
גם מוות זה רחמים.
נכון. אבל תסביר. נאמר דבר, אני מבין מה שאתה אומר. אבל איפה באה מידת הרחמים בתוך מידת הדין?
זה בשבילנו ככה, אנחנו רואים, כי אנחנו בגשמיים, אנחנו רואים ככה.
אני מצטער, אני לא מבין.
מה?
אני לא מבין. אני לא מבין מה שאתה אומר.
כי אנחנו רואים לפי היגיון, היגיון של בני אדם. ואם יותר מהיגיון, אנחנו רואים שיש רק רחמנות וזהו. ומשה רבינו, מה הוא ראה? הוא ראה רק רחמנות. אם הוא רצה משהו, הוא להסתכל על הקדוש ברוך הוא לראות משהו, אז הוא ראה רק רחמנות. זה מתורה, זה לא שראה.
הגמרא אומרת, שכל מי שאומר שהקדוש ברוך הוא ותרן, אז אני לא רוצה להמשיך. זה אומר, זה לא נכון להסתכל בך. כי הקדוש ברוך הוא...
לא
אמר,
ותרן זה לבטל.
כן, אני
לא אמרתי.
אז בוא, תסביר לי, לכן אני אומר, אני לא מבין מה שאתה אומר.
נו, עונש, למשל, אתה נותן עונש לילד שלך, או ילד שלי, מישהו, אבא, נותן עונש לילד, בגלל שהוא חוצפן. מה הדרך של חוצפן? בהתחלה הוא יורד, אחר כך הוא נותן מכה, אחר כך הוא לוקח סכין, אחר כך הוא או ימות, הוא יהיה בבית הסוהר. אז אם אתה רוצה להפסיק את החוצפה של הילד, אתה נותן לו עונש.
יפה,
אז
כלומר...
אז אני אומר הקדוש ברוך הוא, לא ועטרן, אני לא אמרתי, ואני לא ראה את זה, וגם משה רבינו לא ראה, אבל הוא ראה, זה רחמנות.
הבנתי, כלומר, אתה אומר, העונש בסופו של דבר, הוא בא מצד מידת הרחמים.
כן.
כדי שהילד לא יהיה במצב יותר גרוע.
כן.
עכשיו דיברת ברור. אם כן, אתה אולי מסביר, בשביל מה צריך לשלוח נביא שלא רוצים לשמוע לו?
בדרך כלל ככה שאני קראתי נביאים, כל הזמן יש דבר פשוט, שרוב לא ישמע. אבל ישרו איזה אנשים יחידים שהם כן יעשו תשובה. אפילו זה ויכוח של אליהו הנביא עם הקדוש ברוך הוא. שאליהו הנביא אמר שאין אף אחד, נשאר רק אני, והקדוש ברוך הוא אמר, אני לא זוכר בדיוק, 300 נשארו. וזה כבר הרבה בשביל הקדוש ברוך הוא.
הבנתי. כלומר, לפי מה ש...
וגם לזמן, לעתיד, אנחנו לומדים מזה, וזמן שלנו אותו דבר שזה זמן שלהם, אותו דבר שנאת חינם, וזה באווירה. ולא מישהו יחיד, שהוא חילוני או לא מאמין, הוא רק הוא אשם. אנחנו כולם אשמים, אנחנו גרים בשנאה, ואנחנו אפילו לא מבינים מה זה אהבה.
כן, אבל זה נראה לי שאנחנו עכשיו הולכים לכיוון שלא דיברנו עליו. אתה רוצה, אני שאלתי, אם כן, מדוע לשלוח נביא כשאף אחד לא רוצה לשמוע, והקדוש ברוך הוא מראש אומר, הם לא ישמעו.
הם לא ישמעו.
אז אתה אומר, בשביל אותו מיעוט, אותו קבוצה קטנה, שהם כן ישמעו, אז שגם ילך על זה נביא, ולא בגלל... שאנחנו נגיד שהקדוש ברוך הוא יבוא ויגיד, טוב, אני אמרתי להם, טוב.
חוץ מזה,
עכשיו,
צריך להיות גם לחשוב גם בחירה חופשית.
ודאי.
שבן אדם כל הזמן, למשל משה רבינו, גם הוא אמר שמה יקרה בעתיד. אבל הוא אמר, אתם יכולים לבכות.
טוב.
אז כל הנביא זה
ככה. בסדר, לכן בואו רגע ונעבור לנחמת ישעיה. הנביא ישעיה בפרק מ', וכך נקרא השבת, שבת, פרשת, בית חלן, זה, הפטרתה, נחמו, נחמו, אנחנו נכנסים לשבע דנחמתה. אומר הנביא ישעיה, נחמו, נחמו עמי. יאמר אלוהיכם, דברו על לב ירושלים וקראו אליה כי מלאה צבאה כי נרצה עוונה כי לקחה מיד אדוני כפליים בכל חטאותיה. שני פסוקים הראשונים בפרק מן, ובואו רגע ונבחן את הדברים. נחמו נחמו עמי, כולם יודעים מדוע נאמר פעמיים, זה דבר אחד, למה לכפול את המילה נחמו? אכן, אפשר להגיד, היות והם עברו פעמיים ויותר צרה, אז לכן מנחמים בכפליים. זה דבר אחד. אבל הדבר השני זה מוזר, מה פירוש נחמו נחמו? מי מנחם את מי? באמת, קדוש ברוך הוא מנחם את עם ישראל, עם ישראל בגלות. ירושלים חרבה, והנביא ישעיה אומר בשם השם, לעם ישראל נחמו נחמו, ולירושלים. רבותיי, בעברית המילה לא מסתדרת טוב. כשאני הולך לנחם אבלים, אז אני מנחם, והם מה? מתנחמים. כלומר, כאשר אני מנחם מישהו, הוא מתנחם. אז אני צריך להגיד, התנחמו, התנחמו, עמי. מה רוצה פה לשון הנביא ללמד אותנו, כי אנחנו באים ללמוד מתוך דברי הנבואה, לימינו אנחנו. לפני שנענה על הדברים הללו, על השאלה המהדהדת כאן, נחמו נחמו עמי, ודברו על לב ירושלים, אני רוצה לקרוא לכם איזה חלק קטן מדברים שכותב רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן, חלק א' עוד ד'. אומר רבי נחמן, ואני קורא מילה במילה, כשידע כל זאת נקרא ידיעה שלמה. מה פירוש לדעת? מה זה הידיעה שאנחנו צריכים לדעת? כי אז זה נקרא ידיעה שלמה. אומר רבי נחמן, כי עיקר הדעת הוא אחדות של חסד וגבורה, כמו שמובא בכתבי האריזה. מה פירוש דעת? אנחנו פה קצת יושבים ולומדים בשבתות, פנימיות. מה פירוש דעת? דעת היא מידה ממוצעת. דעת יש בה גם מן החוכמה וגם מן הבינה. יש בה שני צדדים שהם לכאורה או לשם תכלית, הם מבחינים אלו לאלו. ממילא באה מידת הדעת ומאחדת ביניהם, ויש בה שני צדדים, שני הפכים שדרכה יכולים להתחבר. דוגמה, יש דברים בעולם הזה שלעולם לא התאחדו ותמיד יהיו פרודים, תמיד. אש ומים לעולם לא יתחברו. זה יחבא את זה, או זה יעדה את זה. שמן ומים לא יתחברו. השמן יצופ על המים. זהו. אין דרך. כלומר, תכליתם היא בפירוד. הם שייכים למה שנקרא עולם הפירוד. אמנם כולנו בעולם הפירוד אחר אותה שבירה גדולה. אבל יש פירוד יותר עמוק. אבל תכליתו לקיים את הפירוד, את העולם כפי שהוא. אם נחבר ביניהם, תארו לעצמכם שאתה שם מים על אש וזה דולק. לא מסתדר כך. לעומת זאת יש דברים שמתחברים. אנחנו יכולים לקחת חומרים שהמרכיבים שלהם דומים מאוד והם מתחברים. דוגמה, אנחנו. יש בתוכנו איברים איברים, תאים תאים, יש בתוכנו חלקים שהם לכאורה נראה שהם לא יכולים ללכת יחד, ואנחנו הולכים ברוך השם. כאשר אנחנו מדברים על חיבור בין חוכמה, כלומר להיות אדם חכם שיודע דברים, לבין אדם שמבין דברים, צריך עוד הנהגה. וההנהגה היא הנהגת הדעת. ממשיך רבי נחמן ואומר, אוקיי, אז מה צריך לדעת? אומר רבי נחמן, זה נקרא דעת, היינו, שלא יחלוק בין חסד לדין. יישר כוח ראובן. כלומר, שאתה רואה דבר בעולם, אתה צריך להבין שיש בו גם חסד, כלומר רחמים, אבל ראובן, אתה שומע? יש בו גם דין. זה שהקדוש ברוך הוא מחריב את המקדש, זה בגלל מידת הדין. אבל יש ברחמים, כי אלמלא זה, היה צריך חס ושלום לחלות את צונאים של ישראל, בלשון סגי נהור. כלומר, הדין והרחמים משמשים ביחד, למרות שהם כביכול שני הפכים. ממשיך רבי נחמן ואומר, וזה נקרא, סליחה, ויברך על כולם הטוב והמתיר, וזה נקרא השם אחד ושמו אחד כמאמר חכמים. כלומר, הנהגות השם בעולם, הם באים מאחד. אחד הוא אלוהינו, בשמיים ובארץ, כמו שאומרים בפיוט, גיבור ונערץ. יש אחדות אלוהית שיורדת אל העולם במופעים שונים. אז זה בגלל הצופים. כי השם אחד ושמו אחד, ולכן כל מה שאנחנו רואים, יש בו הכל בכל מכל כל בהנהגות השם. אלא שלעינינו הדברים נראים כפי עין הצופה. וממשיך רבי נחמן ואומר, ושלעתיד יהיה אחדות גמור, שיהיה כולו הטוב והאמיתי, וזה השם אחד ושמו. מה זה ושמו? זה בחינת אלוהים שהיא מסמלת למלכות, אלוקות, אדנות. כמו שכתוב, ויעש דוד שם אחד, גימטריה אהבה. ויעש דוד שם. איזה שם? אחד. זה גם בקשה שפעם אני מזכיר כמה פעמים שאני נוגע בדבר הזה, זה מה שמביא הבן איש חי, כשהוא כותב את ברכת תפילת עלינו שבח, הוא אומר, לעתיד לבוא, מה יהיה שם השם? הרי זה שמי לעולם וזה זכי לדור ודור היום. אז יש לנו שם הוויה ושם אדנות. זה אנחנו כותבים ולא אומרים, וזה אנחנו אומרים. אומר הבן איש חי, מה זה והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד? איזה שם? הוויה או אדנות? האחד הזה. אומר הבן איש חי, יהיה, זה השם. כי שניהם אותם אותיות. חלק את זה לשניים י' וה' בי' ה', זה השם. כך הוא כותב. טוב, זה שיטתו, מה יהיה השם לעתיד לבוא. זה מזכיר מה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו בלשון עתיד, אהיה אשר אהיה. לא? זה יהיה השם. טוב, אבל ממשיך רבי נחמן ואומר, היינו, שהקדוש ברוך הוא, אלוהים, ושם הוויה, הוויה מידת הרחמים, ואלוהים בחינת דין, וכולם לטובתך מחמת אהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך. החורבן בא בשל אהבת השם אותנו, וזה זה, זה קשה לקבל. זה קשה להגיד, וואו, איזו אהבה. מרוב אהבה נוצרה האש ששרפה. אומר רבי נחמן, זה מה שנאמר במשלי את אשר יאהב השם יחיה. ורק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם אבונותיכם. אב שאוהב את בנו, הוא מייסר אותו. אחד הסימנים זה הייסורים שאב מייסר לבנו. בסדר עד כאן במהלך? בסדר? אם כן, בואו ונחזור לדברי הנביא ישעיה. נחמו נחמו עמי, יאמר אלוהיכם. כלומר, מה אנחנו אומרים? מאיפה צריכה לבוא הנחמה? איך אנחנו נוכל להתנחם אם אנחנו נתבונן בשני הצדדים? אם אנחנו נתבונן רק מצד מידת הדין, איך אפשר להתנחם? הרי אנחנו בני מרי, נביאים נשלחים, ואנחנו לא מקשיבים להם. הנביאים אומרים לנו שאנחנו לא בסדר, נו, מי משתכנע? No one. אתה מכיר את זה, אנחנו מכירים את זה. כשבאים להגיד לנו דברים רעים ולשכנע אותנו שנפסיק, אנחנו לא רוצים לשמוע אפילו. למה שאז ירצו? מה קרה? הם היו בני אדם. כלומר, אותה מציאות של גישות ותפיסות עולם שייכות גם בנו. עד עצם היום הזה. כלומר, החורבן בא כדי לעורר בנו את התפיסה שאומרת שאי אפשר לחיות רק באופן הזה. אלא צריכים גם להתבונן ולראות את הפן השני. כמו שראינו בשם רבי נחמן, שהכל בא לטובתנו. טוב, איך זה בא לטובתנו כזה חורבן? יש אמירה שכותב רבי נתן, היה תלמיד של רבי נחמן, בליקוטי הלכות הוא כותב הלכות נטילת ידיים. אני קורא, אין לי את הספר, אז הבאתי את זה כתוב. אומר רבי נחמן, רבי נתן, וזהו בחינת נחמו נחמו עמי יאמר אלוהיכם, כי עיקר הנחמה הוא הדעת, כי אומר אתם בני ישראל עמי. עכשיו אני אעצור פה, אחרי שתי מילים, ואני אזרוק את השאלה לפניכם. נחמו, נחמו! מה פירוש? אני בכוונה עצרתי כאן. כי אני רוצה לעשות אצלכם את זה מין סיעור של המוח. שערה קטנה. אמרנו שבאמת הנביא צריך להגיד התנחמו, התנחמו עמי. במקום זה הנביא אומר נחמו, נחמו עמי. אך, חשבתי שזהו זה. שאנחנו נחם את הקודש ברוך הוא, לא, לא לזה מתכוון רבי נתן. מה?
נחמו, נחמו עמי, תנחמו את עמי.
מי ינחם את מי?
לא בטוח שפונה אלינו בכלל.
הוא פונה אלינו. נחמו, נחמו עמי.
נחמו, נחמו את עמי.
מי?
את השני.
יפה. כלומר, נחמו, נחמו איש את רעהו. ואני אמשיך לקרוא את דבריו של רבי נתן. אומר רבי נתן, נחמו, נחמו עצמכם זה את זה. כלומר, כשהנביא ישעיה בא ואומר נחמו, נחמו עמי, זה לא להישאר פסיביים ולקבל נחמה, אלא להיות המנחמים בעצמכם.
כתוב, דברו.
איך?
דברו על ירושלים.
דברו, זה לשון רבי. כי אומר, הוא ממשיך רבי נתן, שכל אחד ידבר עם חברו ביראת שמיים. בכל יום להכניס את הדעת הקדוש בחברו. כן, יש לנו מטרה, יש לנו תכלית. התכלית שלנו היא לקרב יהודים תחת כנפי השכינה. לא לחינם אמרו רבותינו, וכך מובא בידוע ומן המפורסם, להיות מתלמידיו של אהרון, זו משנה ואבות. אבל צריך להיות באופן כזה ש... זה בא באוהב שלום ורודף שלום. הוא ממשיך רבי נתן ואומר, בבחינת ומקבלין דן מדן, מקבלים זה מזה, וזהו עיקר הנחמה. דברים נפלאים. אם אמרנו מקודם והזכרנו את יחזקאל, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, לך תדבר אל הקיר. הם לא יקשיבו, הם לא ישמעו, אבל הם ידעו שהיה ביניהם נביא. ואני עוד פעם חוזר לקדוש ברוך הוא שוב ושוב, ואומר לו, תשמע, הם בני מרי, עזוב, חבל על הזמן, ובכל זאת תלך. מה מטרת השליחות? אם כן, מה המטרה? מה הרעיון לשלוח נביא לאנשים שלא רוצים לשמוע? מה הרעיון שאתה תלך לדבר עם מישהו שלא רוצה להשתכנע? בשביל מה ללכת? הרי הוא לא מקשיב. ואנחנו מכירים את זה בחיי היומיום שלנו. שאתה אומר, הילד לא מקשיב. אני מדבר עם השכן שלי, הוא לא מקשיב, לא מעניין אותו. אני מדבר עם פה ואני מדבר עם שם, וכל אחד נשאר בעמדתו, כל אחד נשאר בדעותיו, אף אחד לא מקשיב לשני, אף אחד לא רוצה להשתכנע. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אתה תלך, אתה תדבר, כי העניין שלך זה לא להישכנע מישהו, העניין שלך הוא לדבר, העניין שלך זה לומר, זה המטרה, התכלית שלנו לומר, זה דבר השם, מי שישמע ישמע, מי שלא לא. אבל אנחנו חייבים לומר. ואנחנו לא יכולים לשתוק. לא יכולים לומר, טוב, הוא לא שומע, אני עד גמרנו, אני לא אדבר. זה צריך לאמר באופן הפשוט. באופן של מה? נחמו, נחמו עמי. שיוכלו לקבל די מידי. באופן שיהיה מצב. שיהיה אפשרות שהם יקבלו, אם לא יקבלו, לא יקבלו. אבל באופן כזה שאתה מאיר למישהו, רוצה לשכנע אותו, תהיה באופן שבו יש סיכוי שזה יתקבל. זה נקרא, כמו שראינו אצל רבי נחמן ורבי נתן, בחינת הדעת. דעת עניינה חיבור. וידע אדם את חווה אשתו. זה הקרבה הכי קרובה שאפשר להיות. כאשר אנחנו מתבוננים היום על העובדות של חיינו, הפלא ופלא, אז נכון שנביאים אין לנו, אבל התורה נשמעת ויש הרבה דעות, ועל ידי הדעות התורה מתרחבת ומתגדלת ומתפשטת. אם הייתה דעה אחת, אני לא יודע להגדיר איזה תורה הייתה לנו. ידוע הסיפור על רבי יוחנן וריש לקיש, שאחר שמת ריש לקיש, באותו ויכוח ידוע, בינו לבין רבי יוחנן גיסו, הביאו לו מישהו אחר שילמד עם רבי יוחנן. אתם זוכרים מי זה היה? ברך לי השם. היה אחד מגדולי האמוראים. וכל דבר היה אומר לו, רבי אתה צודק, רבי אתה צודק. אבל תגיד לי, נראה לך שאם לא הייתי צודק, הייתי אומר את מה שאני אומר? סתם אני מדבר. יש לי ראיות לדברים שלי. אבל ריש לקיש שהייתי אומר דבר אחד, היה מקשה 400 קושיות. היה חולק עליי, מתווכח איתי. ומה היה יוצא מזה? שהסוגיה התבררה לכל מיני מצבים שלא חשבתי עליהם. ואתה אומר לי, אתה צודק, אתה צודק, אתה מצמצם. אתה סוגר, אתה מקטין. אומר הנביא ישעיה, נחמו, נחמו עמי, לכו תנחמו אחד את השני. על מה? דברו על לב ירושלים. אתם תדברו. למה אנחנו צריכים לדבר על ליבה של ירושלים? למה אנחנו צריכים לומר למלאה צבאך? למה אנחנו צריכים לומר כי לקטה כפליים? בכל חטאותיה? מדוע? וכי אנחנו הקינו אותה? וכי אנחנו החרבנו אותה? מה אתם אומרים? קשה לדבר? מה אתם אומרים? לא נעים לדבר. כן, אנחנו. אז, סליחה. שברת, תתקן. נכון, שהקודש ברוך הוא פועל בעולם, אבל אנחנו מצווים לשמוע בקולו. אז בשלכם, זה בשלכם ומאיתכם בה. לכן אומר הנביא, נחמו נחמו עמי, לכו ותנחמו אחד את השני. וממשיך הפסוקים הבאים ואומרים, וזה הפסוק שמילים שאמרתי מקודם, אבל במובן ההפוך, כל קורא במדבר, מי שיודע מה זה קורא, זה עוף כזה. הוא משמיע קולות, כן, ומי שומע, במדבר. פה אומר הפסוק, כל קורא במדבר פנו דרך אדוני. ישרו בערבה מסילה לאלוהים. כל גיא ינשא וכל הר וגבעה ישפלו. והיה יעקב למישור ורחסים לבקעה, ונגלה כבוד השם, וראו כל בשר יחדיו כפי השם דיבר. בשני הפסוקים הללו, אפשר לתאר אותם בתיאור הפשוט. כל קורא במדבר, זה מדבר, יש לנו מדבר הסורי, שצריכים לעבור מכיוון עיראק לכאן, מבבל לארץ ישראל. אבל במובן המטאפורי, יש לנו פה קריאה, כי יש מדבר, כל קורא במדבר, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תלכו תנחמו אחד את השני, ותדברו כל קורא במדבר. תנ"ך כתוב בלי ניקוד. במדבר, לבוא בקריאה מתוך הדיבור שלנו, פנו דרך השם, ליישר בערבה. כולנו יודעים מה זה מושג הערבה. בואו, מישהו פעם לא היה בערבה פה? ליישר בערבה מסילה לאלוהינו. כל גיא ינשא, כל דבר נמוך יתרומם, וכל הר וגבעה ישפלו, ותראו לעצמכם מה הכוונה. כל האנשים הנמוכים שהנמכנו אותם, לרומם אותם. כל הגבוהים שהגביעו את עצמם, ישפלו. כתוצאה משינוי כזה שהנמוך עולה והגבוה יורד, אנחנו מקבלים מישור. והיה העקוב וכל מה שמעכב וכל מה שמונע מלדבר אחד עם השני, מלנחם אחד את השני, יעקב יהיה למישור. כל העיכובים פתאום יראו בעינינו על מה ולמה. מתי זה? זה רק כאשר אנחנו מסוגלים לעשות את החשיבה העמוקה בראש ולהבין את סיבות החורבן לעומק. לא רק מה הן אומרות לנו בתיאור העובדות. אדם לא חי בתוך בועה. שום התנהגות, וזה לא משנה איזו, לא צומחת בוואקום. כל דבר שאדם עושה, הוא צריך קרקע, שממנה הוא יונק את כוחותיו, ממנה הוא נושם, ממנה הוא חי. גם אנחנו. לכן אומר הנביא בדבר השם, קדוש ברוך הוא קורא אלינו, לכו ותנחמו אחד את השני, את האדם הנמוך שמונמך, תרימו. אם אתה במקום שאתה מתנשא, תרד. כאשר תדברו אחד עם השני באותו מישור, והיה העקוב למישור. כאשר תדברו באותה עניין, באותה חשיבה, באותה אהבה, באותו חיבור, פתאום כל העיכובים, כל המניעות, הכל ייעלם. כי השם אחד, ושמו אחד, וישראל אחד. זאת המגמה של קריאתו של ישעיה הנביא. לכן, נראה לי לומר, שחכמים תקנו לנו לקרוא את הפטרה זו מיד אחר תשעה באב, כדי שנבוא מחורבן אל הדרך החוצה, אל הגאולה. אני מאמין באמונה של אמונה בביאת המשיח. אני מאמין, אני מאמין באמונה של בביאת המשיח. אני מאמין, ואף על פי שבמה העיר כל זה החג לו, החג לו בכל יום שיבוא, בכל יום שיבוא. תפילת מנחה.